סדר, לך לך. שוב, הוא מתחיל עם פסוק במשלי,
ואחרי
זה... כן, כן, כן. אמרתי, זה כמו המדרש. המבנה הוא מבנה של המדרש. אז איזה פסוק הוא מביא? הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. פשט, מה כתוב כאן? הולך את חכמים יחכם. מי שהולך יחד עם חכמים, זה משפיע עליו. לטובה, לטובה, נעשה חכם. ולהפך, מי שרואה כסילים, מי שמצטרף לחברת הכסילים, כסיל זה טיפש, ירוע, יהפך לרע.
הוא משתמש במילים שונים. האחד זה הולך, זה עושה פעולה...
נכון, הולך ורואה.
הוא עושה פעולה אקטיבית לבוא אחרי החכמים ורואה, זה...
מה זה רואה? מה זה רואה? מה?
מנהיג לא.
רואה בהמות, זה רואה בהמות, מנהיג את הבהמות. ורואה כסילים, זה מנהיג כסילים. כן. מי שמנהיג את הכסילים, קופלים, זה משפיע עליו לרע. חוכמה, מת חכם משפיע לכיוון החוכמה, וכסיל, אי אפשר, הכוונה של, לכאורה, הכוונה של שלמה המלך, זה מוכרח להשפיע. תדע לך שהאנשים שאתה נמצא איתם, מוכרחים להשפיע עליך.
אתה אומר כסיל, הוא מתכוון...
כסיל זה טיפש.
זהו, לא לרשעים.
אבל יכול להיות שזה גם, רואים כאן במובן, כן, אבל רואים שהכסילים גורמים לו גם להיות רע. זאת אומרת, הטיפשות הולכת יחד עם רוע. כך רואים.
לא, זהו, אבל יכול להיות שהוא רע, הוא לא רע, הכוונה שהוא טיפש, אבל הטיפש מביא את הרוע איכשהו.
נכון, נכון.
לא שהוא כופר,
או
רשע, או לא יודע,
טיפש. נראה איך שהוא יפרש, נראה איך שהוא מפרש את הפסוק. כל פנים זה הפשט. הפשט, העיקרון שהפסוק רוצה ללמד, תדע לך שאנשים שאתה נמצא איתם משפיעים עליך. אם זה לטובה, לטובה, אם זה לרעה, לרעה. אי אפשר, לחברה יש השפעה על האדם. זה יסוד שכתוב כאן. החברה שאיתה האדם נמצא משפיעה עליו.
הדרך היום אומרים שאסור לטיפש להקפיד במצוות התורה, נכון? הרב פעם אמר את זה.
כתוב לא עם הארץ חסיד ולא בור ירחת. לא שאסור, זה לא שייך.
לא, אבל הרב הסביר שהוא כן יגיע לחטא.
כן, אמרתי כן, כן, זה נכון, זה נכון. כי כשאדם אין לו את הקנה מידה, אז כל המוסיף גורע. תמיד נראה, שלמה המלך עליו השלום יזהיר בפסוק הזה על אדם להשתדל, מה שאמרנו, בחברת החכמים ולהתרחק חברת הכסילים, ואומר הולך. כתוב הולך את חכמים יחכם. אז הוא מפרש מה זה נקרא הולך, כן? אז הוא אומר הולך, שהולך אחריהם תמיד, הוא מתחבר עליהם ועושה עצמו תפל להם. כן, הולך את חכמים זה לא סתם נמצא בחברה של חכמים, אלא הוא אומר זה יותר מזה. הולך את חכמים, הכוונה מנסה להיות איתם כל הזמן, ולא רק זה, אלא הוא מוכן גם להיות תפל אליהם. תפל במובן שבמדרגה נמוכה, אבל להתבטל כלפיהם. העיקר אני אהיה איתם, כן, עושה עצמו תפל להם ונותן אותם עליו אלופים לראש. זאת אומרת, עושה אותם מבחינתו גבוהים ממנו. מי שיש לו מידה זאת, אין ספק שיחכם. להפך, עכשיו אנחנו רואים שדייקנו טוב. כתוב רואה כסילים, אז אמרתם נכון, רואה זה מנהיג. מנהיג בהמות זה רואה בהמות. רואה כסילים זה ראש לכסילים. אז הוא אומר, והמתחבר עם הכסילים שהוא יהיה להם ראש ירוע. מה זה ירוע? מעניין, הוא משתמש במילה ירוע לא במובן של רע, יכול להיות שזה הבא עטליה, זה לא סתם, אלא במובן של שבירה, ריוע. עץ רעוע, מה זה עץ רעוע? עץ רעוע זה עץ, עץ מתנדנד, כן? שולחן רעוע, כיסא רעוע. מה זה כיסא רעוע? כיסא שהוא לא יציב, כן? הוא כבר חיבורים שלו לא טובים. אז הוא אומר ירוע מלשון ריעוע, שבירה. רואה כסילים, מי שמניק כסילים יישבר, כן? הולכת חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע במובן של שבירה. והנה הפסוק מבאר הנזק המגיע מחברת הכסילים והתועלת המגיעה לאדם מחברת החכמים, כי זה יישבר וזה יחכם. אז הוא אומר, וידוע כי המתחבר אל החכם יהנה, והחכם אינו חסר כלום. המתחבר אל החכם יהנה, והחכם אינו חסר כלום, ועל כן נמשלה התורה לנר, כעניין שאמר דוד המלך עליו השלום, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. מה יש? לפי שהנר הכל מדליקים ממנו ואין אורו חסר. נכון, אתה מדליק מנר, אז ואין אורו חסר כלום. אז הוא אומר, ומזה אמרו במדרש, הולכת חכמים יחכם, משל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס, המדרש רוצה במשל לבאר איך חברת החכמים משפיעה על האדם, איך זה משפיע. אז אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לחנותו של בסם. בסם זה מוכר בסמים, כן? ואז נו, כיוון שיש בסמים הכל מריח, אז כשאתה נכנס לחנות של מוכרי בסמים, אתה יוצא משם, אז כולך מריח. זה מה שהוא אומר. משל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לחנותו של בשם וקלט ריח בשמים, כשיצא כל בגדיו מבושמים. הוא לא קנה שום דבר אצל הבשם, הוא רק היה שם בסך הכל, כלומר, והבשם לא מכר לו כלום. וזהו שאמר הולכת חכמים יחכם. זאת אומרת, למעשה, מה פירוש הבשם? הוא מתכוון לומר, זה כמו הנר, כמו הנר, אתה מדליק מנר, אתה קיבלת, אבל הנר לא חסר. אותו דבר, אתה נכנס לחנותו של בשם, לא קנית שום דבר, רק עצם העובדה שהיית שם כבר השפיע עליך, כן? כבר השפיע עליך. ורואה כסילים ירוע, ירוע יאמר, כי המתחבר עם כסילים יישבר, כלומר יגיע העניין לנזק גדול, כי המתחבר עליהם מזיק לעצמו, גם להם יגיע נזק וחיסרון. והנה הוא בהפך מן המתחבר. זאת היה מקום לשאול, שלמה המלך במשלי בדרך כלל עושה, המבנה של הפסוקים הוא זה כנגד זה. אני מראה דבר בטוב שלו, ולעומת זאת בצד הרע שלו. אז באמת הוא רוצה להראות את הטוב שבחברת החכמים ואת הרע שבחברת הכסילים. אבל כאן הוא אומר יחכם, וכאן הוא אומר ירוע. היה צריך לומר, חברת הכסילים תשפיע עליו לרעה באיזושהי צורה. אבל מה זה יישבר? אז הוא אומר, והנה הוא בהפך מן המתחבר אל החכמים. זאת אומרת, מה הכוונה? ההולכת חכמים יחכם. זאת אומרת, הוא מרוויח, הוא יוצא ברווח. כן, הוא קיבל, הוא מקבל. יותר מזה, לא רק שהוא מקבל, אלא החכם גם לא חסר. ורואה כסילים, מי שמתחבר אל הכסילים, לא רק מתחבר אליהם, אלא הופך אפילו להיות לראש להם, הוא המנהיג אותם, כן? הוא מנהיג אותם. אני אגיד את החידוש שכתוב כאן, לכאורה הוא לא נעשה תפל לכסילים, הוא מנהיג אותם. אז לכאורה, מה תגיד? אני מנהיג אותם, אני אומר להם מה לעשות, אז זה ישפיע עליי. אז אומר שלמה המלך, כן, לא רק ישפיע עליך, יגרום לכך שאתה תישבר והם יישברו, יגיע נזק גם לך וגם להם. זה מה שהוא אומר. העולה לנו מזה, כי יש והנה הוא בהפך מן המתחבר אל החכמים, והעולה לנו מזה, כי יש בחברת הכסילים נזק מבלי תועלת. כן, יש בחברת הכסילים נזק מבלי תועלת, ולהפך, יש בחברת החכמים תועלת מבלי נזק. מה זה נזק? נזק זה חיסרון, כן? ולשון כסילים, עכשיו מה זה כסיל? דיברנו קודם, אז אנחנו אמרנו כסיל זה טיפש, אומר לא. ולשון כסילים, למי הוא קורא כסיל? אז הוא אומר, לשון כסילים הם בוחרי המידות הנגונות והתאוות הגופניות. כסיל, הוא אומר, זה לא טיפש, זה אדם שבוחר, כן, בוחר לעצמו את המידות המגונות והתאוות הגופניות ומבזים ענייני השכל, והם הם שאין ראוי להוכיחם. אין ראוי להוכיחם, ואת הכוונה היא תוכחה לא תעזור להם, תוכחה לא תעזור לכסיל, להוכיח אותו אין תועלת. כן, יש פסוק, אולי הוא יביא, תיחת גערה במבין מעקות כסיל מאה. זאת אומרת, אדם שמבין מספיק להגיד לו, לגעור בו פעם אחת וזה מספיק. לכסיל תקה אותו, לא תגער בו, תקה אותו 100 פעמים, לא יעזור. כך אומר שלמה המלך, תיחת גערה במבין מעקות כסיל מאה. גערה אחת למי שמבין שווה יותר מהמכות שאתה תיתן לכסיל. עכשיו, מה זה כסיל? כסיל זה לא טיפש, זה מה שאומר. כסיל, שלמה המלך מכנה אדם שבוחר במידות מגונות, בתאוות הגופניות, ומבזה את ענייני השכל. אצלו השכל הוא במדרגה בזויה.
כן? גערה אחת במבין?
לא, תיחת.
תיחת.
כן. וחז"ל דורשים, תחת תיחת גערה במבין, זאת אומרת, עדיף, כן, גערה אחת למי שמבין מאשר להכות כסיל מהמכות. לא יעזור. זה, זה, זה לחינם. אז הוא אומר, הכסילים הם הם שאין ראוי להוכיחם, מפני שהכת היא מן השלוש כיתות שציווה שלמה המלך עליו השלום שלא להוכיחם. יש שלוש כיתות ששלמה המלך אומר חבל להוכיח אותן. חבל, זה לריק. איזה הם השלוש כיתות? כסילים, ליצים ורשעים. כסילים, ליצים, רשעים. כסילים, אומר שלמה המלך, באוזני כסיל אל תדבר. שומע? באוזני כסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מילך. הוא גם מסביר מדוע. באוזני כסיל אל תדבר. מדוע? משום שהוא בז. אתה אומר לו דברים שיש בהם היגיון, דברים שיש בהם שכל, והוא מבזה. אצלו השכל זה דבר בזוי. אז חבל לדבר. אין טעם בדיבורים. אין טעם בדיבורים לכסיל. זה אחד. אחרי זה, ליצים, יש פסוק במשלי, אל תוכח לץ פן ישנאק. אל תוכח לץ פן ישנאק. מה תרוויח? שהוא ישנא אותך. לא תרוויח מזה שום דבר. זה גם כן. אין, זה,
אבל בעצם אתה את שלך עשית.
מה? אומר לא. הוא אומר אל תוכח. הוא אומר אל תוכח. שלמה המלך מייעץ לך, אל תוכח. כסיל, הוא אומר, אל תדבר. הוא אומר אפילו אל תוכח. באוזני כסיל אל תדבר. יותר טוב שתשתוק. למה? משום שהוא מבזה את ההיגיון שבדברים שלך. אתה אומר לו דברים הגיוניים, דברים בעלי שכל, הוא מבזה אותם. לץ, הוא אומר לו אל תוכח. הוא לא אומר אל תדבר, אפשר לדייק. אל תוכח לץ. למה? הרווח שיהיה לך מזה שהוא ישנא אותך. אז משום מה? תחליט, אתה רוצה שהוא ישנא אותך? מה אתה תרוויח? רשעים, הוא שנאמר, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. מעניין. שלמה המלך אומר, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. מה פשט? אני מנסה להסביר, צריך להסתכל במפרשים, אבל יוסר לץ לוקח לו קלון. את אדם שמייסר את הלץ, מייסר אותו, הכוונה מוכיח אותו, כן, נותן לו מוסר. אז הוא אומר, מה תרוויח? הוא יבזה אותך. לוקח לו קלון, קלון זה ביזיון, כן? הוא מוכיח לרשע מומו. אתה מוכיח את הרשע, כן? אז אתה לא תרוויח, ההפך. זה יגלה, התוכחה שאתה מוכיח לרשע עלולה לגלות את המומים שיש בך. אז בשביל מה להוכיח אותו? להרוויח לא תרוויח, אתה רק תפסיד מזה. רק תפסיד מזה. וכשם, אז הוא אומר כך, כשם שחברת החכמים סיבה גדולה והזמנה רבה בקיום עבודת השם יתברך וההתמדה עליה, כן חברת הכסילים. אז עוד פעם, מה הוא מתכוון לומר? חברת החכמים יש בה תועלת גדולה, כן, בקיום עבודת השם יתברך וההתמדה עליה, ההתמדה בעבודת השם יתברך. זאת אומרת, זה עוזר. אדם שנמצא בחברת החכמים, זה עוזר לו בעבודת השם יתברך. אז הוא אומר גם להפך, חברת הכסילים והרשעים זה הזמנה גדולה וסיבה לביטולה של מי? של עבודת השם יתברך. כן? שכן כתוב, כי יסיר את בנך מאחריי. איפה זה כתוב הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר, בספר דברים כתוב את ביתו, כתוב שם האיסור לתת לגוי את הבת שלך, כן? ולתת לגויה את הבן שלך. האיסור להתחתן עם הגויים, בקיצור. אז כשהתורה מנמקת, היא אומרת, כי יסיר את בנך מאחריי. מה הכוונה? הכוונה היא, אם כשאתה נותן את הבת שלך לגוי, כן? אתה נותן את הבת שלך לגוי, אז הילד שיוולד הוא יהודי, אבל איפה הוא יגדל? אם הוא יגדל עם אבא גוי, אז אומרת התורה, כי יסיר את בנך מאחריי. המציאות שלו בחברה של גויים תגרום לכך להרחיק אותו מעבודה, כי יסיר את בנך מאחריי. הוא יסיר את בנך מאחורי השם. הילד הוא יהודי, אבל כמו שאנחנו רואים, זה נקרא תינוק שנשבע. הוא עכשיו נמצא בחברת הגויים, אז זה ישפיע עליו. ועל כן ראה דוד עליו השלום להתחיל ספרו בהרחקת חברת הרשעים, והזכיר, מעניין, הוא אומר, לא לחינם ספר תהילים מתחיל, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. הפסוקים הראשונים, הפסוק הראשון של ספר תהילים, דבר ראשון דוד המלך אומר, תדע לך, תתרחק מרשעים, מחטאים, מלעיצים. דבר ראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד ומושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ותורתו יגר.
כסלים הוא לא אומר.
מה?
כסלים הוא אומר גם?
לא, דוד המלך לא אומר. דוד המלך אומר,
למה? זה מאוד מזהה פה מסבל, כשהיית בוא נגיד בריאו, כן, לא יודע מה. אז אני מאוד מזהה פה את הכסיל הזה עם, בוא נגיד, היהודים החילונים, שממש זה כל הקטע שם, אז הם בוחרים מידות מגונות ותאבות,
נכון,
רופניות,
נכון.
הם לא רשאים, הם לא
רשאים, לא רשאים, כן.
אבל באמת אתה לא יכול מצליח לדבר איתם בשכל, כן?
עבוד.
לא, זהו, אבל זה לא תורת חב"ד.
מה?
זה הפוך מה שחב"ד עושה. אז לא, הכוונה, איזה מבודים. לא, היה לי חיווית.
אני מבין.
בוא נגיד, שם, תשמע, שהייתי, חיפשתי בחורו, לא יודע מה, כן, הקהיל אבק, לא יודע מה, אז אתה הולך להסביר שם בחורה, שאני כבר שמע דברים, זה שאולי לא תלך עם חוט דנטל לים, לא נכנס בראש שלה. חוט דנטל זה ביקיני מאוד קטן, עוד איך הרומה, לא, אתה לא, אין מי לדבר, אתה מבין? זה ככה, אבל אז אני מזהה מאוד את החילונים, אולי מה קצרים, אז אין תקווה, אנחנו נוותר להם, אין מי לדבר.
לא, קודם כל הוא אומר,
על הרשע אני מבין, על היצן אני מבין, אבל הכסילים,
יש פה לעשות הבחנה. תראה גם, הוא אומר, יש פה לעשות הבחנה בין שני מצבים. הוא אומר, אם אדם רוצה להתקדם בעבודת השם, המטרה שלו היא להתקדם בעבודת השם, שעבודת השם שלו תהיה שלמה, כן? אז אומר לו שלמה המלך, תדע לך שהחברה שאיתה אתה נמצא משפיעה. כן? עכשיו, מה שאתה שואל חב"ד, שם זה מסירות נפש. אנשים...
לא, מכל שהם רוצים להציל את החבר'ה.
נכון, אז יש לזה...
אבל זה עובדה, כל אלה שהתחזק בלי, הוא מכיר לך בברזילה, משמע, אין נפס, עוזב את המקום.
כן, מוכר עזוב, להיות שם לא שייך.
כל אלה שמתחזק...
לא שייך, למה? כי הוא מבין שאם הוא יהיה שם, זה ישפיע עליו. אין חוכמות, נכון, אין.
בריאו, כן.
לא רק בריאו, בכל מקום. אם אדם רוצה לא להיות מושפע, הוא חייב להיות בחברת... להפך, אם הוא רוצה להיות מושפע לטובה, לחפש חברה טובה, מה? כן? הוא שאמר, הנה, לכן דוד המלך אומר דבר ראשון, אשרי האיש... אשר לא הלך בצד השעים בדרך חטאים לא עמד ומשב לעצים לא ישב ושמח מיד כי אם בתורת השם חפצו. והנה שלמה המלך עליו השלום אחז הדרך הזה בעצמו, את אותה הדרך של אביו דוד, שהתחיל בראש דבריו עניין התורה, והוא שאמר שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, בפרק א' במשלי, ושמח מיד הדברים המעכבים את ה, את ה, את ה, את, את עבודת השם ואת התורה, היא חברת הרשעים. חברת הרשעים, הוא שאמר בני אם יפתוך חטאים אל תווה, יפתו אותך חטאים אל תווה. את אל תווה, מה הכוונה? אל תסכים, אל תתפתה, אל תתפתה. והנה אברהם אבינו עליו השלום רצה עכשיו הוא הגיע לאברהם אבינו, עד כאן הכל היה הקדמה, כן? עכשיו הוא מגיע לאברהם אבינו. והנה אברהם אבינו עליו השלום רצה לקיים עניין התורה והעבודה, וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילים, והוא צריך להיזהר מחברת אנשי דורו הרשעים שהיו סיבה לביטול הבחירה. ועל כן בא אליו, מה הכוונה סיבה לביטול הבחירה, נראה בהמשך. ועל כן בא אליו דברי השם יתברך, הפסוק הראשון בפרשה, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אז הוא מפרש מה זה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, תתרחק מהחברה הרעה שאתה נמצא בה. כך הוא מפרש. אפשר היה לפרש אחרת, אפשר היה לפרש לך לך מארצך, כיוון שהוא רוצה שיגיע לארץ ישראל. אבל רואים שהרבנו חיים מפרש קודם כל תתרחק, לך לך מארצך, אבל תתנתק מהחברה הרעה שאתה נמצא איתה. ולמה? כמו שהוא הסביר, כי החברה משפיעה, אין אפס. כן, אתה צדיק, אתה רוצה לעבוד את השם, הכל טוב, אבל תדע לך שיש השפעה לחברה שאתה נמצא איתה. כן, היא משפיעה. ועל כן בא אליו דברי השם יתברך שיתרחק מהם, ואל יתלכלך עמהם, ושילך מארצו וממולדתו אל הארץ אשר יראנו. וזהו שכתוב, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ודרשו רבותינו ז"ל, היה דומה אברהם לצלוחית של פליאטון הנתונה בבית הקברות. הנה אומר, זה הכל מדרש. היה דומה אברהם לצלוחית של פליאטון, פליאטון זה בוסם, כן? הנתונה בבית הקברות. מותקח צלוחית של בשמים, תשים אותה בבית הקברות, שם הכל מסריח. אז אתה לא זוכה להריח מהריח הטוב של הצלוחית. כן? ולא נודע ריחה. מה עשו? נטלוה וטלטלוה ממקומה והודיעו ריחה לעולם. כדי שכולם ייהנו מהבוסם, היה צורך קודם כל להוציא אותו מבית הקברות. כן? הוא נמצא בבית הקברות, אז כדי, ובבית הקברות לא יאריכו. זאת אומרת, אפילו שהוא אברהם אבינו, אבל מעניין מאוד. זאת אומרת, הוא אומר ככה, לא נודע ריחה. מה ברור שלא נודע ריחה? אי אפשר ליהנות מהריח. אבל זה לא רק שאי אפשר ליהנות מהריח, אתה מריח ריח לא טוב. כן? אפילו כשיש לך צלוחית של פליאטון, שהיא צלוחית של בשמים טובים, אבל לא רק שלא נודע ריחה, אלא אתה מריח ריח לא טוב. אז הוא אומר, אז קודם כל תצא משם, כי כשאתה נמצא שם, זה משפיע. כן? כך היה אברהם דר בתוך עובדי עבודה זרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, התרחק מהם ואל תתלכלך עמהם. וזהו שתפס לשון לך לך. והנה אומר הרבינו בחיי זה מעשרה ניסיונות שנתנסה
וזה הוא שתפס לשון לכלכה, זה בגלל שיש בזה את הלשון לכלך?
לא, אני אסביר, אני לא הסברתי. וזהו שאמר לשון לך לך, הוא אומר מה זה לך מארצך, למה כתוב לך? מה זה לך לך? מספיק היה לומר לך מארצך ומולדך ומבית אביך, מה זה לך? הוא אומר לך, הכוונה היא אתה נמצא שם, אתה בוסם, אבל כשאתה שם, מה זה בוסם? בוסם יש לו תפקיד, הבוסם עניינו שיעריכו ממנו, שיהנו ממנו. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שם אי אפשר ליהנות ממך. מדוע? משום ששם הריח שלך הוא ריח לא טוב, אתה נמצא בתוך בית קברות. אז כדי שיעריכו ממך, זה פשוט לך לך. לך הכוונה היא שאפשר יהיה להפיק ממך תועלת. אתה נמצא שם, אי אפשר להפיק ממך תועלת. אתה מושפע מהם. כן? אם אתה רוצה או אתה לא רוצה, עצם המציאות שלך איתם היא גורמת, היא מוחקת אותך, היא מוחקת אותך.
ראינו זה באירופה, כי היה הגטו, היה פחות התבוללות, כי היהודים יצאו מהגטו.
ברגע שיצאו נכון, ודאי, בטח, נכון. זה אותו עניין בגילויים שונים. אז הוא אומר, וזהו שתפס לשון לך לך, והנה זה מעשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. כתוב הרי עשרה ניסיונות במשנה באבות, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן שלם, וזה הניסיון הראשון. והאחרון הוא עניין העקדה, ונאמר בלשון הזה עצמו, זאת אומרת, הוא אומר, שים לב שגם בניסיון הראשון וגם בניסיון האחרון, שזה ניסיון העקדה, כתוב לך לך אל ארץ המוריה. כאן כתוב לך לך, אותו לשון, לך לך. ואחרון הוא עניין העקדה, ונאמר בלשון הזה עצמו, ולך לך אל ארץ המוריה. כדי, אז הוא אומר, למה באמת? כדי להשוות האחרון לראשון. כן? כדי להשוות האחרון לראשון. מה הוא מתכוון לומר? להשוות האחרון לראשון.
ניסיון.
ניסיון האחרון לראשון.
לא, אבל הוא אומר להשוות. הרי, עוד פעם, היסוד שהוא לימד אותנו כאן, הרבנו בחיי, שהמשמעות של הניסיון, כן, מה הדרישה? אתה נמצא בחברת הרשעים, הם משפיעים עליך. כדי שאפשר יהיה ליהנות ממך, אתה צריך לצאת מהם. עכשיו, בניסיון האחרון כתובה גם כן אותה לשון. מה המשמעות שם? למה שם נאמר לו? הרי שם הוא כבר בארץ ישראל, שם הוא לא צריך לצאת. כן? למה? אני שואל, מה הוא מתכוון לומר כדי להשוות האחרון לראשון? טוב, נראה בהמשך, נראה. והדיבור הזה היה בחרן, כי הוא ארצו ומולדתו. ועליה אמר אברהם, אם לא, כשהוא שולח את אליעזר לבחור ליצחק אישה, אז הוא אומר לו, שים לידך תחת ירחי, כן, ותשבע לי, אם לא אל בית אבי תלך ואל מולדתי. ובוודאי זה היה ניסיון גדול שילך מארצו וממולדתו שנולד בה ואשר ישב בה מאז, ושם כל משפחתו ובית אביו, אל ארץ שהוא לא יודע איפה היא. הרי הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, זה גם כן כתוב במפרשים, שזה אחד הניסיונות. אומר לו, לך לך, לאן? הוא לא אומר לו לאן, אל הארץ אשר הרקע, אבל הוא לא אומר לו אפילו לאן ללכת. קודם כל תצא, כן? ודע, מאיר עכשיו רבינו חיי שאלה שכל המפרשים עומדים עליה.
אבל איפה השוואה של האקדה עם הזה?
אני לא יודע עוד, אני לא יודע, אני רק מאיר, הערתי את זה, שלא ברור לי באיזה נקודה הוא רוצה להשוות. אולי אני אגיד לך מה שאני חושב. אז היה יותר נכון אם היה אומר להשוות הראשון לאחרון. זאת אומרת, התורה רומז, הרי זה כל אחד מבין. כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. שהעקדה הייתה ניסיון, זה כל אחד מבין, זה התורה מעידה. והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אז זה כל אחד מבין שהעקדה היא ניסיון. אבל לך לך מארצך, זה לא כל אחד מבין איזה ניסיון זה. אז התורה אומרת, אז אומר רבנו בחיי, כתובה אותה לשון, לך לך ולך לך, גם כאן וגם שם, לרמוז לך שגם זה היה ניסיון. אל תחשוב, זה מה שהוא מסביר עכשיו. תדע לך, זה ניסיון גדול לנתק אדם. כן, אני לא צריך לספר לכם, זה אתם יודעים יותר ממני.
זה מה שרציתי להגיד, אבל אנחנו לא בדיוק כבר מבין, לא יודע, זה כל כך מעלה.
מה, למה? זה גם ניסיון?
אני חושב דפו.
כן?
אני חושב שזה הפוך.
אני נתק אדם מארץ מולדתו, מבית אביו.
אתה מוצא פה מיליון כאלה, אז זה לא... אם אתה מוצא פה מיליון כאלה שככה עשו, אז...
הפשטו, אחרי שאברהם אבינו עשה את זה, זה מעשה אבות סימן לבנים, זה כבר אתה בא בזה שלו, בטח, ודאי.
אבות זה...
ודאי, ודאי. השורש, הגזע, נכון, נכון.
הדוגמה.
זה כבר, זה לא רק דוגמה.
בדיוק, זה פריצת דרך.
אחרי שאברהם אבינו עשה, אז זה כבר הטביע את החותמת שלו. עדיין, זה האמת. כן? כן, ודע. כי קודם, עכשיו הוא שואל שאלה שאמרתי שכבלים אותה כל המפרשים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומלדתך מבית אביך. מי זה אברהם? למה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא כתוב בתורה. במדרש כתוב. במדרש יש הרבה מדרשים שמעריכים לספר מי היה אברהם. אבל בתורה, התורה לא כותבת שום דבר. היא כותבת שתרח היה לו, היו לו כמה בנים, כן? ואחרי זה, והוא לקח את הבנים שלו, כן? ואחרי זה באה התורה ואומרת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. למה? שום דבר. אברהם, מי היה אברהם אבינו? מה הוא עשה? שום דבר, בתורה לא כתוב. אז הוא אומר, ודע, כי קודם שיזכיר הכתוב, ויאמר השם אל אברהם, היה ראוי להודיענו מעלותיו ומידותיו, כדי שנכיר מי הוא. ואחר כך, ואחרי כך, אחרי כך, יזכיר הדיבור, כי כן עשה בנוח, אחרי כן יזכיר הדיבור, כמו שהוא עשה עם נוח. כן, התורה מתארת את נוח, ואחרי זה התורה אומרת, ויאמר השם לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, אבל היא קודם מתארת אותו, כן? אז למה אצל אברהם אבינו זה לא כך? זה השאלה. אז הוא אומר, אבל יש לומר, כי כבר גילה לנו הכתוב בפרשה של מעלה על מעלתו הגדולה ברמז. טוב, אבל זה עצמו קשה, למה ברמז? במילת אור כסדים, כמו שנתבהר שם. זאת אומרת, כנראה בסוף הפרשה הקודמת, אז הרבנו בחיי מעריך לבאר מה רמוז במילה אור כסדים. כן. אז כנראה, אבל עדיין השאלה במקומה עומדת. למה, שם, בסופו של דבר, זה נאמר רק ברמז. למה זה נאמר ברמז? למה זה לא נאמר מפורש? כן? בצד יבב, כן. כן, כאן הוא מעריך לבאר, כן.
על זה שהוא מסר
מסר את עצמו למיטה, כן. הסיפור היה ידוע במדרש, אבל הקושייה עדיין במקומה עומדת. זה רמז, זה לא כתוב במפורש. הלאה, ועשך לגוי גדול. דרשו רבותינו זל רשי מביא. מה זה ועשך לגוי גדול? ההבטחה הזאת של ועשך לגוי גדול, דרשו רבותינו זל, הדרך גורמת לשלושה דברים. הדרך, הרי הוא צריך עכשיו ללכת, כן? בדרך. הדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה וביה, ממעטת את הממון, אם אדם הולך בדרך, בייחוד באותם זמנים, כן? אז ממעטת את הממון, הוא לא יכול להתעסק לפרנסתו, וממעטת את השם. כן?
לא מכירים אותו?
לא מכירים אותו. אתה עובר במקומות שאף אחד לא מכיר אותך. לכך הבטיחו בשלוש ברכות אלו, ועשך לגוי גדול הרי פריה וביה, ואברכך הרי ברכת ממון, והגדלה שמך כנגד ממעט את השם. השמחה אין כתיב כאן, אלא ועשך. מה הכוונה ועשך? לא כתוב השמחה לגוי גדול, אני אדע כשאתה תהיה גוי גדול. כתוב אני אעשה אותך לגוי גדול. מה הפשט? הריני עושה לך בריאה חדשה, אני אעשה אותך מחדש. כעניין שנאמר, ויעש אלוהים את הרקיע, לגוי גדול אלו ישראל, שכתוב בהם, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. ועשך לגוי גדול, זה הכל ציטוט מגמרא, ועשך לגוי גדול מהמדרש, זה שאומר אלוהי אברהם. רש"י גם כן הביא את זה. ואברכך זה שאומר אלוהי יצחק, והגדלה שמך זה שאומר אלוהי, זאת אומרת, הברכת, מה שאנחנו קוראים ברכת אבות, כן? בתפילה. זה רמוזים פה שלושת הברכות, ואשך לגוי גדול אלוהי אברהם, ואברכך זה שאומר אלוהי יצחק, והגדלה שמך זה שאומר אלוהי יעקב, ויהיה ברכה, אומרת הגמרא, בך חותמים מגן אברהם. אבל בשביל כולם מוזכרים בברכה, רמוזים בברכה, אבל בך חותמים ולא בכולן. אמר הקדוש ברוך הוא כשבראתי עולם,
ויהיה ברכה זה בפסוק?
בטח. ואשך לגוי גדול ואברכך והגדלה שמך ויהיה ברכה, כן? ואמר הקדוש ברוך הוא כשבראתי עולמי הייתי זקוק לברך בריאותיי, ברכתי אדם וחווה שנאמר ויברך אותם אלוהים, ברכתי נוח ובניו. אני ברכתי את אדם וחווה, אני ברכתי את נוח ובניו שנאמר ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, מכאן ואילך ויהיה ברכה, הרי הברכות מסורות לך לברך לכל מי שתרצה. זאת אומרת כביכול המשמעות של מה שכתוב כאן זה מדרש דומה מאוד למה שחז"ל אומרים במקום אחר. חז"ל אומרים שיש, הגמרא אומרת שיט אלפי שנין אבי אלמה, העולם יהיה קיים 6,000 שנה וחלוקת הזמנים של העולם זה 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה תורה ו-2,000 שנה משיח, כך כתוב. עכשיו 2,000 שנה תוהו מסתיימות, כן, מסתיימות עם לידת אברהם אבינו, אבל בשביל שהתורה עדיין לא ניתנת, אבל מסתיימות עם לידת אברהם אבינו. אז חז"ל עושים חשבון, 2,000 שנה תורה,
1,900
אבל נשאול. מה?
1,900 אבל.
כן, נכון. אז נשאלת השאלה, מה ההבדל בין ה-2,000 שנה תוהו ל-2,000 שנה תורה? אז יש עוד מדרש. המדרש אומר שדוד המלך אמר בתהילים בפרק קוף למד וב 26 פעמים את המילים כי לעולם חסדו, כן? הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו, הודו לאלוקי האלוקים, זה נקרא הלל הגדול, הודו לאלוקי האלוקים כי עולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי עולם חסדו, וכן הלאה, 26 פעמים. כנגד אומרים חז"ל 26 דורות שמבריאת העולם עד מתן תורה, והוא אומר 26 פעמים כי לעולם חסדו כנגד 26 הדורות שמבריאת העולם עד מתן תורה. נו, ומה אחר כך? מה אחר כך? התשובה היא, ואחר כך לא צריך להגיד כי לעולם חסדו, זה לא חסד הבורא, אלא התשובה היא, אומרים המפרשים, שהכוונה היא כך, כל עוד אין תורה בעולם, כן? כל עוד התורה לא נתגלתה בעולם, אז העולם קיים בחסד מוחלט. זאת אומרת כביכול כל דור אין את הגורם שמקיים את העולם. אז אם העולם קיים, בזכות מה הוא קיים? חסד. הקדוש ברוך הוא עשה חסד, וכל דור, ממשילים את זה במשל. במצוות צדקה עושים, יש כמה מדרגות במצוות צדקה. יש מדרגה שבה בא אליך אני כל יום, אתה נותן לו את מה שהוא צריך. הוא צריך היום לאכול כך וכך וכך, המשפחה שלו צריכה סכום כזה וכזה, הוא בא אליך כל יום ואתה נותן לו. זה סוג אחד של צדקה, זה רמה מסוימת, זה צדקה חשובה. אבל מה הדין? אדם אומר לה, אני במקום שתבוא אליי כל יום, אני אבטח לך חנות ותדאג לעצמך. במקום שתבוא אליי כל יום לקבל, אני אבטח לך חנות, כן? ואתה תדאג לעצמך, אתה תמכור בחנות, תרוויח כמה שתרוויח מכוח עצמך. איזה צדקה יותר גדולה?
שנייה.
אז כתוב ברמב״ם בהלכה, הצדקה השנייה יותר גדולה. למה יותר גדולה? החסד שאתה עושה עם העני בזה שאתה נותן לו את האפשרות להתפרנס בעצמו, כן? הוא הרבה יותר גדול מזה שאתה נותן לו כל יום את מה שהוא צריך. מדוע? כל יום, ברגע שהוא יכול, אתה נותן לו את היכולת כי הוא יכול להחזיק את עצמו, שהוא ידאג לעצמו, זה הרבה יותר גדול. אז המפרשים אומרים, זהו בדיוק ההבדל בין המציאות של העולם בלי תורה למציאות של העולם עם תורה. כל עוד אין תורה, אז כל דור צריך לקבל חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא, כמו שאני בא כל יום ומקבל את הכסף שלו, אבל אחרי שכבר יש תורה בעולם, באמצעות התורה הקדוש ברוך הוא נתן לעולם עצמו את האפשרות להחזיק את עצמו על ידי עצמו. אנחנו בקיום המצוות שלנו, בלימוד התורה שלנו, מקיימים את העולם, כן? אנחנו לא כביכול, כאילו לא הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מקומות עצמנו. זה דומה מאוד לרעיון שהוא אומר כאן, כשבראתי עולמי הייתי זקוק לברך את בריאותיי, ברכתי את אדם וחווה, ברכתי את נוח ובניו, כן, ברכתי נוח ובניו, מעכשיו ויהיה ברכה. עכשיו מסרתי לך את הכוח לברך, כן, את הכוח הזה שכביכול היה לי עד עכשיו, מסרתי אותו לכם. אברהם, מה זה אברהם? אברהם זה ישראל, כן? הכוח הזה עכשיו, העולם זקוק לברכה של הקדוש ברוך הוא. צריך את הברכה. השפע, הברכה זה שפע. אז צריך את הברכה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם העולם, כן? בשלב מסוים, זה 2,000 שנים תורה. שהברכה תבוא מכוח העולם עצמו, כן? אני מסרתי לך, לאברהם אבינו מסרתי לך את הכוח להוריד את השפע למציאות. במקום שאני אוריד אותו ישר, אני אתן, אז אתה קיבלת את הכוח להוריד. זה אותו רעיון. אותו רעיון. אתה מבין מה שאני אומר או לא מבין?
אני מבין, אבל אנחנו אמרנו הנקודה המפריד זה התורה.
נכון.
אבל אמרנו שהוא עדיין אין תורה.
זה לא משנה.
לא, אבל מצד שני יש כאלה שאומרים שהעולם זה עם ישראל.
מה?
התורה, זה אומרים שהעם ישראל קודם לתורה.
כן, כן, אבל
זה אומרים שהברכה,
אבל זה אותו עניין, אותו עניין.
זה יותר גרוני להגיד עם ישראל, מכל שאברהם זה עם ישראל.
כן, כן, אבל
אז אומר 2,000 שנה זה של תורה.
אז אני אומר, עם ישראל ותורה זה היינו הך. ברגע שהתורה מתגלה, ברור שיש עניין של שלבים, אבל של גילוי התורה זה בא בשלבים. ההתחלה עם המציאות של ישראל, אבל כל פנים היסוד הזה זה אותו יסוד שאנחנו אומרים שם. הלאה, ואברכה מברכך ומקללך האור. זה יורה, מה זה ואברכה מברכך ומקללך האור? אז הוא אומר זה יורה, אם כתוב מקללך האור, סימן שיש לו גם, בדיוק, לא כולם מברכים אותו, יש כאלה שמקללים אותו. אז הוא אומר זה יורה שאנשי אור כזים היו מבזים אותו, מקללים אותו. ולכך אמר לו שילך אל הארץ אשר יראינו, ושם יברך מברכה ויקלל מקלליו, ואם יחיד יקללנו יואב. כן, פירש הרמב"ן, כתוב הרמב"ן והרבנו בחיי בעקבותיו שם לב לדיוק, ואברכה מברכך בלשון רבים ומקללך האור בלשון יחיד. לא כתוב הוא מקללך האור, אלא הוא מקללך, מקללך זה יחיד בעברית, מברכך זה רבים, מקללך זה יחיד. אז הוא אומר ושם יברך מברכיו ויקלל מקלליו, ואם יחיד יקללנו יואר. כן, פירש הרמב"ן, ואמר עוד כי התורה תקצר בוויכוח שהיה בינו ובין הקסדים, כאשר קיצרה בעניין, בעוד דברים התורה לא העריכה לספר, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש. עד כאן. ויתכן לפרש, אומר הרבנו בחיי, למה כתוב בלשון יחיד ומקללך האור? על נמרוד המלך, הוא יחיד. הרי מי שהכניס אותו לכבשן האש זה נמרוד, כך כתוב. אז הוא אומר ויתכן לפרש ומקללך על נמרוד המלך, כי כשיואר המלך יואר העם. ברגע שאתה מקלל את המלך, כן? אז זה לא, מלך הוא לא אדם פרטי, הוא אדם כללי. קללת המלך, המלך זה קללת העם. ומן הנראה עוד כי אנשי אור כסדים עובדי עבודה זרה במינים רבים חלוקים. יש היו עובדים מין אחד ממיני עבודה זרה כגון מולך, והיו חכמיהם מפרסמים באומתם שכל הנותן מזרו למולך יצליח זרוע נשאר לו ויהיה לגוי גדול. ויש עובדים מין אחר וחושבים שבו יצליחו בממונם, ויש שהיו עובדים מין אחר וחושבים שבו יגדל שמם והתפרסם בעולם, ויש עובדים מין אחר וחושבים שבו יהיה העובד עצם ברכה להפיק כל רצונו, עד שכל המתקרבים אליו הוא מברכתו. ולכך הזכיר לו השם יתברך כנגד כל המינים האלו, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, מפני שכל הכוחות כולם שהן מיני עבודה זרה אין בידם להוסיף ולגרוע אלא כפי מה שנמסר להם בפקודתם, וכל שכן שאין להם כוח לעשות דבר בפקוע. אני אסביר. הרמב"ן אומר בהרבה מקומות שצריכים להבין שהעובדי עבודה זרה זה לא סתם, יש עבודה זרה של עץ ואבן, אבל יש עבודה זרה, למשל עבדו את הירח, עבדו את השמש, זה לא, יש במציאות, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ואת כל צבא השמיים, יש במציאות בריאות שיש להם תפקיד. אז מה הבעיה בעבודה זרה? עבודה זרה פירושו הם עבדו לאותן הבריאות שבאמת יש להם השפעה, משום שהם חשבו שכשאני אעבוד לאותה בריאה, אני אעבוד לשמש, היא תשפיע עליי טוב. זה שייחסו כוח לשמש זה לא טעות, זה אמיתי. לשמש באמת יש כוח, השמש משפיעה בהרבה תחומים, לשמש השפעה בהמון תחומים, אבל זה שאתה מייחס לה את הכוח ומנתק אותה המקור שלה, זה הטעות, זה החיסרון. אז זה מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר, הוא אומר, מפני שכל הכוחות כולם שהן מיני עבודה זרה אין בידם להוסיף ולגרוע. השמש עושה את העבודה שלה, היא לא יכולה להוסיף על העבודה שלה או לגרוע, כן? אלא כפי מה שנמסר להם בפקודתם, וכל שכן שאין להם כוח לעשות דבר והפכו, שהרי כוכב מאדים גם כי יעמוד למין האדם ויהיה בעוזריו, אין כוח בידו לעזור ולא להועיל, כי אם בפורנות ובדרכי ההזק, לא בדרכי הטובה, וכן זולתם. הגמרא אומרת למשל שמי שנולד במזל מאדים, דוגמה, כן, אז הוא יתעסק עם דם, הוא יכול להתעסק בדברים טובים, יכול להתעסק בדברים רעים, הוא להתעסק עם דם, פירוש הוא יש לזה השפעה, לכוכבים יש השפעה באיזושהי צורה. אבל הבעיה היא לא עצם ייחוס הכוח לכוכב, זה לא הבעיה. הבעיה היא זה שאדם מנתק את הכוח הזה מהמקור שלו, כן? וכמו שהוא אומר כאן, אין בידם להוסיף ולגרוע אלא כפי מה שנמסר להם בפקודתם, וכל שכן שאין להם כוח לעשות דבר והפכו, כן? שהרי כוכב מאדים גם כי יעמוד למין האדם ויהיה בעוזרה, ואין כוח בידו לעזור ולא להועיל. התחום שלו הוא בפורנות ובדרכי ההזק, לא בדרכי הטובה. וכן זולתם משאר הכוחות המטיבים ומראים, אין בהם כוח להועיל אלא כפי מה שנמסר להם בלבד, יהיה טוב או רע, אין להם כוח לעשות ההפך, הפכו. ולכך הוסיף כאן, ואברכה מברכך ומקללך האור. זאת אומרת, אני גם מברך את הקדוש ברוך הוא, לעומת כל הברואים שנבראו מכוחו, הוא יכול לעשות דבר והפכו, הוא יכול לברך והוא יכול גם לקלל, זה מה שהוא אומר. אין כוח זה ביד הכוחות כולם, כי אם ביד הכוח הראשון, הכוח הקדמון העליון, חלק יעקב יוצר הכל הוא, ממנו יבוא גם הרע וגם הטוב, כעניין שאמר הנביא, אני השם עושה כל אלה. ובמדרש, ואברכה מברכך, אומר המדרש, הכהנים מברכים לישראל, שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מברך לאותו השבט, ושמו את שמי על בני ישראל, זאת אומרת הם מברכים את ישראל, ואני אברכם, לפי המדרש הזה, את מי? את הכהנים, כן, את הכהנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מברך לאותו השבט. אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה שבט לוי מברך אתכם. זה דרשה נוספת, אבל לעתיד, ואני אברכם בעתיד. יש שתי דרשות, דרשה אחת, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם את הכהנים עכשיו, הם מברכים את ישראל ואני מברך אותם. הדרשה השנייה אומרת, מה זה ואני אברכם בעתיד? זה מה שהוא אומר. אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה שבט לוי מברך אתכם, אבל לעתיד לבוא אני בכבודי אברך אתכם. עדהו דכתיב בירמיהו, יברכך השם נווה צדק הר הקודש. כן, הר הקודש. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה הסוף של הפסוק. על דרך הפשט, מה זה ונברכו בך כל משפחות האדמה? על דרך הפשט, כנגד מה שהכל מקללים אותך עכשיו, אתה עתיד, כוונה לעתיד לבוא, יתברכו כל האומות מברכותיך. ועל דרך המדרש, ונברכו בך הגשמים והתללים, הגשם והתל בזכותך. ונברכו בך יעקב ברך את פרעה, יוסף גילה לו החלום, דניאל גילה נבוכדנצר. כשהם נכנסים לצרה הם שואלים אותנו ואנו מגלים להם. עדהו דכתיב ונברכו בך, זה מה שכתוב ונברכו בך, כן? כשהם נכנסים לצרה הם שואלים אותנו ואנו מגלים להם, זה הכוונה ונברכו בך. עד כאן בבראשית רבה, רק נסיים. ועל דרך הקבלה ונברכו בך הברכה מלמעלה, מידתו של אברהם, תחילת המידות. ולזה רמזו במה שדרשו ונברכו בך, בקיצור אתה הצינור שדרכו הברכה מגיעה לעולם, שתהיה ברכתם עוברת בך. והעניין, אם הוא מסביר, שהוא תחילה לקבל הברכה, זאת אומרת כמו שאמרתי אתה הצינור, הוא תחילה לקבל הברכה וממנו תתפשט הברכה בכל העולם. וזה עניין הכתוב, מה שכתוב ב, אנחנו אומרים בהלל, שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. למה כל האומים משבחים אותו? כי גבר, כי הם יודעים שכדי ש, כדי שהם יקבלו זה צריך לעבור דרכנו, כן? שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. ברגע שגבר עלינו חסדו גם הם ירוויחו. ברגע שגבר עלינו חסדו, זה אנחנו צינור. אם אנחנו מתברכים, אז כל האומות מתברכות. עד כאן.
לא הבנתי את ההיגיון של עכשיו. כנגד מה שהכל מקללים אותך, עכשיו אתה עתיד שיתברכו כל האומות. מה ההיגיון פה? הם מקללים עכשיו בעתיד, בגלל שהם מקללים עכשיו בעתיד אתה תברך?
לא, כתוב, והברכה מברכיך, ומקבלך האור, ונברכו בך כל משפחות האומות. מסביר את הסמיכות. והברכה מברכיך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. הוא אומר, למה כתוב קודם ומקללך האור ואחרי זה ונברכו בך? אז הוא אומר, עכשיו מקללים אותך, אבל תדע שלעתיד לבוא, כן? כולם יתבר... עכשיו המציאות היא שהם לא מכירים למה הם מקללים אותך? שהם לא רואים את הערך שלך. אבל ונברכו בך כל משפחות האדמה, גם אלה שהיום מקללים אותך, לעתיד לבוא יגיעו להבנה שההפך, צריכים לברך אותך, וזה הפשט שנברכו בך, כן? מצד ההכרה שלהם. פשוט להסביר את הסמיכות. טוב.